הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לומר לישראל, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, זה וזה וזה, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ישראל מקבלים עליהם את מה שמשה אומר, וישב משה את דברי העם אל השם. אז ודאי השם מרוצה מהתשובה הזאת. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואז התורה כאילו מדלגת שלב, היא ממשיכה, ויגד משה את דברי העם אל השם. כאן לא כתוב הישב, וגם לא כתוב מה העם אמרו. אנחנו צריכים לנחש או לקבל מחזל מה העם אמרו. התורה לא כתבה כאן מה העם אמרו. ואם חזל ואומרים לנו שמה שהעם אמרו כאן, הם לא מסכימים לשליחות של משה. מה פה שהם לא מסכימים? השם רוצה לדבר רק הרשי על המקום. השם רוצה רק לדבר עם משה, אנחנו רוצים שידבר גם איתנו. רצוננו לראות את מלכנו. אז לכן ויגד משה את דברי העם אל השם, והפעם השם מקבל את דברי העם. בסדר, הם רוצים שאדבר איתם, אז אם כך, אז צריך להתכונן, להיות מוכנים בשלוש ימים, אז אני אבוא לדבר איתם. אם כן, השם מקבל מה שישראל מבקשים, ישראל משיגים את בקשתם. מה קורה אחר כך? באמצע עשרת הדברות, רק שמעו אנוכי ולא יהיה לך, השאר כבר לא שמעו מפי הגבורה, השאר שמענו מפי משה, רק אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. למה? התורה אומרת, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק, חזר אומרים 12 מיל הם נסוגו אחורה מתוך בעלה, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. אנחנו לא יכולים, חשבנו שאנחנו יכולים לשמוע את כל השם, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. החשש של ישראל פן נמות זה לא חשש שם. חז"ל אמרו שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם של ישראל. אז הם כבר אחרי הדיבור הראשון, אנוכי הם כבר שמעו, אז כבר פרחה נשמתם של ישראל. איך הם שומעים את הדיבור השני? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הוציא טל של תחיית המתים והחיה אותם. נו, אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותם אז טוב, אז מה נורא כל כך? אבל הם כנראה מפחדים, מי אמר שנזכה הלאה, אולי הלאה כבר לא נהיה ראויים לתחיית המתים. אין סומכים על הנס, ואנחנו תוך 30 יום לפני פורים, אז אפשר לדבר על פורים. הגמרא מביאה שרבא שחט את רב זיירא מתוך שכרות, ובשנה הבאה שוב רצה לעשות איתו משתה של פורים, אז רב זיירא אמר, לא, לא כל יום פורים, אי אפשר לדעת אם שוב הקדוש ברוך הוא יעשה לי נס כזה, שאתה תצליח להחיות אותי. אז ישראל גם כן אומרים, אי אפשר לדעת, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס אחרי הדיברה הראשונה, אבל מי אמר שיעשה לנו נס גם אחרי יתר תשע הדיברות? לא יודע, הם ידעו כבר שיהיו בדיוק תשע, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו את הנס הזה? למה יעשה הקדוש ברוך הוא עשה להם? אבל הם על כל פעם חוששים כבר לשמוע את כל השם, לא רוצים. אז מה עם משה רבינו? למה משה רבינו? ולמה בכלל פרחה נשמתם של ישראל? הרי השם רוצה לעם חי, השם נותן תורה שיחיו ולא שימותו. אבל הדביקות בקדוש ברוך הוא באותו רגע הייתה כל כך גדולה, הנשמה הרי תמיד שואפת לחזור אל צור מחצבתה. היא באה מתחת כיסא הכבוד ושואפת לחזור משם. הגוף מושך כלפי מטה, אבל הנשמה תמיד מושך כלפי מעלה. אז עכשיו כשהיא כל כך קרובה לקדוש ברוך הוא, שכביכול הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני לדבר איתם, אז היא נדבקת בקדוש ברוך הוא, היא שואפת לחזור אל תחת כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא בכוח מוריד טל של תחיית המתים ומחזיר אותה. אז מה עם משה רבנו? עליו אין חשש, הוא ודאי יזכה לטל של תחיית המתים, אתה יכול לדבר איתנו, אין מה לפחד, אתה לא תמות. למה באמת, מי יותר דבוק בשכינה ממשה רבינו, אז למה נשמתו לא פורחת כמו נשמות שאר היהודים? דווקא בגלל זה, כי גם כשהוא חי הוא דבוק בשכינה, הנשמה שלא מרגישה טוב בתוך הגוף. שאר היהודים, הנשמה לא מרגישה טוב, מרגישה בבית סוהר בתוך הגוף. אבל משה רבנו היא נמצאת באור פני מלך. חז"ל מתבטאים על משה בביטוי שקשה לנו אפילו לומר את הביטוי הזה. איש האלוקים, מה פה איש האלוקים? חז"ל אומרים בעלה דמטרוניתא, הוא בעלה של השכינה, כמו איש נעמי, זה בעלה של נעמי, אז איש האלוקים זה בעלה של השכינה, אומרים חז"ל על משה רבנו. אז למה שהנשמה לא תישאר בגוף קדוש כזה? שם אין חשש שהנשמה תפרח. כשמשה יורד מהר סיני, כמה פעמים בתורה, הוא מציין, התורה מציין את הפעם, הוא מציין, ויפן וירד משה מן ההר. הרי יש הלכה שכשהולכים מבית כנסת, או, לא לפנות אחורה מארון הקודש, אלא לצאת עם הפנים כלפי ארון הקודש. במקדש ככה הייתה הלכה, לא רק בפנייה, ביציאה, אלא בכל הדרך, כהן או לוי או ישראל, גם כן, שגמר את תפקידו במקדש, יוצא אחורה, לא יוצא קדימה, יוצא אחורה עם פניו כלפי הקודש. כך הלכו אותנו לצאת מהכותל, עם הפנים כלפי הכותל. אז למה משה ויפן וירד משה מן ההר? הרי השכינה בראש ההר, למה ויפן וירד? היה צריך לרדת אחורה, עם הפנים כלפי השכינה. אני חושב, מפני שמשה איפה שהוא הולך, השכינה הולכת איתו. אז הוא לא פונה מהשכינה, הוא פונה עם השכינה, לא פונה מהשכינה. ויפן וירד משה מן ההר. הרמב״ם מסביר שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה שהוא תמיד יהיה דבוק בו, שזה מה שהוא אומר לו אחרי מתן תורה, לך אמור להם, לשאר הכלל ישראל, שובו לכם לאהליכם, שאתם חוזרים לגשמיות, לחיי יום יום שלכם, ואתה פה עמוד עמדי, אתה נשאר אצלי, אז אין הכוונה רק ל-40 יום לפי הרמב״ם, אלא הכוונה לכל החיים. אתה פה עמוד עמדי, אתה תמיד נמצא אצלי, יש לך חיוג ישיר לקדוש ברוך הוא. באים לשאול אותו על פסח שני, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הוא לא אומר אולי תשרה עליי השכינה. ירמיהו למשל צריך לבקש נבואה מאת השם, פעם אחת אתה לוקח לו 10 ימים לקבל נבואה. משה רבנו מיד פונה, מיד השם עונה לו, זה הבטחת הקשבון, ככה הרמב״ם מסביר, זה לא חידוש יותר שאני אומר, אלא הרמב״ם מסביר את הדברים האלה. משה רבנו מובטח בכל שעה שהשכינה תבדרה, שגם מביא את זה. בכל שנה הוא בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אין טעם שהנשמה תברח ממנו, הוא כל הזמן נמצא עם הקדוש ברוך הוא. למה זוכה משה רבנו? מי אני שאני אוכל למדוד את הגדלות של משה רבנו, אבל הנקודה האחת שהתורה ציינה, דוד המלך אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. תולעת היא בריאה חלושה מאוד, אפשר למעך אותה בקלות. בכל זאת, יש לה כוח מסוים, עם הפה שלה היא יכולה לאכול פירות או דברים אחרים, כל תולעת לפי מקום גידולה. אברהם אבינו היה עוד יותר ענב. הוא אומר עצמו, ואנוכי אפר ואפר. אני גם לא תולעת, אין לי כוח לעשות שום דבר, אפר, כל העולם דורס עליו, הוא לא עושה שום דבר, הוא במנוחה, העולם דורס עליו. חשבתי, מדאורייתא הרי סגי בביטול חמץ, לא צריך לשרוף את החמץ, סגי בביטול חמץ. ואם חז"ל ולא מסכימים שאנחנו נסמוך על ביטול חמץ בלבד, דורשים מאיתנו לשרוף את החמץ, או לפחות למכור אותו לגוי או משהו אחר, אבל לא לסמוך על ביטול. למה לא סומכים על ביטול חמץ שלנו? כל אחד מאיתנו אומר לי, בתי להווה או להווה, יפקר כאפרד הרע, אז מה לא טוב בזה? לפני שאנחנו אומרים גם כל יום 3 פעמים בנפשי כאפר לכל תהיה, ואני בכל זאת אחר כך מתרגז עם מישהו מעליב אותי. אז כנראה שהביטול שלי לא כל כך בלב שלם. אז לכן אי אפשר לסמוך על הביטול, על הכאפר הדערה שלי. יותר טוב שאסרוף את החמץ או אמכור אותו לגוי. לא לסמוך על הביטול. אבל כשאברהם אבינו אומר, אז זה בלב שלם, הוא לא רק אומר. וזה מה שהוא מרגיש, אין לי חשיבות יותר מאפר הארץ. כמו שהאפר, כל אחד יכול לדרוך עליו, גם לי אין חשיבות. ועדיין זה לא השלמות של משה ואהרון. משה ואהרון אומרים, ואנחנו מה? אנחנו אפילו לא עפר. עפר סוף סוף יש לו מציאות כלשהי. אנחנו אפילו לא עפר, שום דבר. זה לא סתם לומר מן השפה ולחוץ, אלא זה מה שהם מרגישים. הם לא מרגישים שום עצמיות שלהם. כל מהותם לרצות לעשות רצון השם. אין להם רצון משלהם, רק רצון השם. אז לכן אין מה שיחצוץ בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אמרו החסידים על דרך המליצה, אנוכי עומד בין השם וביניכם. האנוכי של בן אדם זה מה שעומד בין השם וביניכם. למשה אין אנוכי, מה אני, שום דבר. אז אין מה שיחצוץ כביכול בינו ובין השכינה. אז לכן אין סיבה שהוא ימות עם השכינה תדבר איתו. אם ישמע את כל האש, בצדק ישראל אומרים שלך אין סכנה אם תדבר. התורה, לפני שהוא כותב את פרשת מתן תורה, כותב את פרשת יתרו, שיתרו בא עם, עם ציפורה והבנים וכל מה שכתוב שם. למה זה בא כאן? אז יש מחלוקת הרי בגמרא מתי בא יתרו. מה שמועה שמע ובא? יש דעה ששמע על יציאת מצרים. אז זה היה צריך להיות כתוב עוד לפני, על קריאת ים סוף, אז זה היה צריך להיות כתוב עוד לפני מלחמת המלאק. יש דעה ששמע מלחמת המלאק ובא, אז לפי זה זה באמת כתוב במקום המתאים. אבל יש דעה שלישית שהוא בא בכלל רק אחרי מתן תורה. השמועה ששמע זה שמע מתן תורה. אז אם כן, למה זה כתוב כאן לפני מתן תורה? נכון שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל התורה לא סתם משנה את סדר הזמנים. כשיש לה צורך, באיזו מטרה משנה את סדר הזמנים, ללמד אותנו דבר זה, דבר אחר, סמוכין או דרשה אחרת, אבל שלא לצורך התורה לא משנה את סדר הזמנים. אז למען דאמה שיתרו בא, ורשי כאן גם אומר על זה, שאפילו למען דאמה שיתרו בא לפני מתן תורה, אבל ההמשך, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, זה בוודאי רק אחרי מתן תורה, אחרי שמשה רבנו יורד בפעם השלישית מהר סיני ביום הכיפורים, מוריד שני לוחות אחרונים, אחר כך וישב משה לשפוט את העם. ובכל זאת, כל זה נכתב כאן לפני מתן תורה. לא דבר הוא, למה התורה כתבה את זה? טוב, אם ההתחלה הייתה לפני מתן תורה, אז אולי הגב שהתחיל ביתרו כבר גומר ביתרו. אבל אם יתרו בכלל בא רק אחרי מתן תורה, אז למה זה נכתב לפני מתן תורה? שמעתי מאבי מורי זכרונו לברכה, אני לא יודע אם אמר דווקא על הקושייה הזאת, אבל ממילא זה מתרץ גם את הקושייה הזאת. שהפרשה הזאת מלמדת לנו את הענווה הגדולה של משה רבינו. בא החותן מארץ מדיין, ובעשרת המכות הוא לא היה כאן, לכל הדעות, בקריאת ים סוף גם לא היה כאן. ופתאום מתחיל לתת עצות למשה רבינו. מה היה יותר טבעי מזה שמשה רבינו יגיד לו, אתה מלמד אותי מה לעשות אם פרעה הסתדרתי לבד ולי עצות שלך, מה אני מצליח להוריד, אם ניצחתי כבר את המלאק, אז בטח טוב, אז מה אתה בא ללמד אותי? ומשה לא אומר, יתרו אומר לו, תשאל את הקדוש ברוך הוא אם אולי צריך לשנות את סדר העבודה, אז משה שואל את הקדוש ברוך הוא ומקבל את העצה של יתרו. ליצנים אומרים שלכן כתוב אחר כך וישלח משה את חותנו לפני שייתן עוד עצות. אבל זה לא הפשט. להפך, משה רבינו פשט בעלותך מתחנן אל חותנו שייתן עוד עצות. והיית לנו לעיניים, משה אומר לחותנו, על נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. אז משה מעריך את העצות של חותנו. זה הענווה הגדולה של משה בנו. הוא גם יוצא לקראת חותנו, וישתחו וישקלו. אומרים חז"ל שמשה השתחווה לחותן, לא החותן השתחווה למשה, משה השתחווה לחותן. כל הפרשה הזאת פרשה של ענווה של משה בנו. אין לו שום חשבון עצמי. אם יתרו מהסברה נכונה, אז צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אולי הסברה טובה. אין שום נגיעה עצמית. שיהיו עוד שופטים לישראל, אלפי שופטים הרי הוא ממנה, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, שרי עשרות לבד ושישים אלף שופטים. הוא לא חושב על כבוד של עצמו. הפרשה הזאת היא הקדמה למתן תורה, שלמה משה זוכה לתת תורה לישראל? כי הוא ענב, כי אין לו עצמיות, הוא מתבטל, הוא ייתן תורה נכונה, בלי לערב בזה דמיונות שלו. מההתחלה, כשמשה רבנו שואל את השם, מי אנוכי כי אלך את פרעה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? לא עונה לו, כי אתה צדיק, כי אתה חכם. אומר לו, כי יהיה עמך, אל תייחס את זה לעצמך, זה אני עושה את זה, לא אתה עושה, ומשה מקבל את זה, הוא לא רואה את עצמו כמוציא את ישראל מצרים, נכון? אני דיברתי עם פרעה, כי השם שלח אותי, מה שם היה רוצה, היה שולח את אהרון, או את נתן ואבירם, או את המטה לבד להקות את פרעה. השם כשרוצה עושה גם שאתון תדבר, זה יכול לשלוח את אתונו של בלעם אל פרעה. אין לי שום מילה, לא מייחס שום מילה לעצמו במה שהוא עשה. הברייתא אומרת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז שמעתי בשם המהר"ל מפראג, לא ראיתי את הדברים בפנים. למה דווקא זאת המידה שצריך בשביל להביא גאולה לעולם? הברייתא לא אומר שירי שמיים וצדיק וכל זה, אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. למה דווקא המידה הזאת? כי מי שלא אומר דבר בשם אומרו, מי שמייחס לעצמו דברים שהוא לא אמר, שמישהו אחר אמר, אז יבוא גם לייחס לעצמו את הגאולה אם הוא יביא גאולה לעולם. מה היה יותר פשוט מזה שאסתר ומרדכי יטענו, אנחנו הצלנו את כלל ישראל. אבל לא, הם לא אנשים כאלה, הם אנשים שמייחסים דבר למי שצריך לייחס אותו, אז גם את הנס הם מייחסים לקדוש ברוך הוא, לא מייחסים את הנס לעצמם, הם ראויים להביא גאולה לעולם. מי שמחזיק את החשיבות של עצמו, הוא לא ראוי להביא גאולה, כי הוא לא ייחס אותה אל גואל ישראל, הוא ייחס אותה אל עצמו. ישראל בטח בצהל, אין ישראל בטח בצהל, הקדוש ברוך הוא עזרה ומגינה, לא לייחס אל עצמו את הגאולה. אז משה שלא מייחס שום דבר לעצמו, הוא ראוי להעביר את התורה לישראל, הוא לא יכניס שום עצמיות לתורה, מה שהשם אומר זה מה שהוא ימסור לישראל. כמובן לפרש, לפרש, לא כל אחד יש לו הבנה של משה, מה שמשה מבין צריך אחר כך לתרגם לישראל לפי ההבנה שלהם, אבל הכל כפי שקיבל מהשמיים. חז"ל אמרו שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה, רק משה רבנו נבא באספקלריה המהירה. שסגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנגדים בסגנון אחד. מה הפירוש הזה לפי קוצר ההבנה שלנו? יש כאן דברים עמוקים יותר, אבל לפי קוצר ההבנה שלי. אם שני בני אדם רואים אותו מראה, שניים יתפגשו לתאר מה הם רואים ברגע זה בישיבת הכותל. אז יתארו במילים שונות, בלי שתהיה סתירה ביניהם, אבל אחד רואה שיש כאן ארון קודש, ויש כאן חלונות, ויש כאן בימה, ויש כאן עוד דברים, אחד רואה שיש כאן תלמידים יושבים ולומדים תורה, שניהם אומרים אמת, וגם לא סותרים זה את זה, אבל כל אחד לוקח יותר ללב איזו נקודה אחרת, ומשאיר עליו רושם יותר משהו אחר, אולי שרואה דרך החלון את מקום המקדש, כל אחד יש לו נקודה שלוקח ללב. לכן ההלכה באמת בהלכות עדות, שאם שני עדים באים ומספרים מילה במילה אותו סיפור, אז צריך לחשוב שזה עדות שקר, שהם תיאמו ביניהם. כי גם שני בני אדם שראו אותו סיפור מתארים אותו כל אחד אחרת. אם להפך, אם אחד יום ביתים ישאלו אותם אם היה יום חם או קר, ואחד יום היה יום חם ואחד יום היה יום קר, זה לא בהכרח סתירה ביניהם. אחד רגיש יותר לחום ואחד רגיש יותר לקור, או שאחד לבש מעיל ואחד לא לבש מעיל, או שזה זוכר רגע שהשמש זרחה והשני זוכר רגע שהעננים כיסו את השמיים. אבל אם שניהם יאמרו מילה מילה, עננים בגובה רב ובינוני כיסו חלקית את פני השמיים, אז יש לחשוש שהם תאמו ביניהם את העדות הזאת. ואם שהיה מעשה כזה בימי הגרא, והגרא תפס את הרמות, אבל אין כאן גדלות שהגרא, כי זה נזכר בשולחן ערוך הדבר הזה, שאם הם אומרים מילה מילה, צריך לחשוש שהם משקרים. כי כל אדם מתאר לפי כוחות נפשו, אז גם כששני נביאים רואים אותו מראה, כל אחד מתאר אותו לפי כוחות נפשו. חז"ל אומרים שירמיהו ועובדיה ראו מראה אחד, אבל ירמיהו מוצא אותו במילים קצת שונות משל עובדיה. אין שם הבדל גדול במילים, אבל קצת הבדל יש, מפני שכל אחד אומר לפי כוחות הנפש שלו, כולם רואים חידות, כמו שהתורה אומרת, ומתרגמים את החידה לפי כוחות הנפש שלהם. משה רבנו הוא רואה באספקלריה המהירה, ניתנת לו נבואה בלי חידות, כמו שהתורה אומרת, הוא מראה ולא בחידות, והוא גם מוסר אותה לא לפי כוחות הנפש שלו, לפי מה שהשם רוצה שיגיד, זה מה שהוא אומר, לא, לא פחות ולא יותר, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל, לא פחות ולא יותר. זה מה שחז"ל גם אמרו, שאמרו שכל הנביאים נתנבאו בכה אמר, ומשה נתנבא בזה הדבר. הוא גם אומר כה אמר, אבל גם אומר זה הדבר. כי זה משהו, בדיוק זה, לא פחות ולא יותר. כה זה כף הדמיון, בערך כך אמר הקדוש ברוך הוא. משה אומר, זה הדבר, בדיוק זה, לא, לא פחות ולא יותר. זה... למרות שגם אהרון הרי אמר ואנחנו מה, אבל כנראה בכל זאת לא הגיע לדרגת אספקלריה אמירה. אולי דווקא בשביל זה שהוא יוכל להוסיף על מה שהשם אומר כדי להסביר לפרעה ולהבדיל לישראל. אם הוא יחזור מילה מילה על מה שמשה אומר, אז אין בו תועלת, הוא לא יוכל לדבר על פרעה יותר ממה שמשה יודע לדבר על פרעה. אז הוא מוכרח להוסיף משלו, להוסיף משלו אל פרעה ולהבדיל אל כלל ישראל. אבל משה מקבל נבואה באספקלריה אמירה, בדיוק זה תגיד, זה תכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים, בראשית עם בית רבתי, הכל בלי שום עצמיות שלך. זה, זה, זה ייחודו של משה רבנו, שאין לו עצמיות. זה הכלל, כמובן שאף אחד לא מגיע למדרגה של משה רבנו, התורה מעידה שהוא היה ענב מכל האדם אשר פני האדמה. מסופר שבימי הרמב"ן היה גלח אחד שהיה מפורסם לענב גדול, אז הגלח רצה, אז הרמב"ן רצה לבדוק אותו אם הוא באמת כזה, אז הלך אליו הביתה וראה שבאמת האיש מתנהג מאוד בענבה, ואמר לו, אני תמה מאוד, התורה כותבת שמשה רבנו ענב מכל האדם, והנה אני רואה שאתה גם כן ענב כל כך. אז הגלח אמר לו, כן, גם אני תמה על זה. אז אנחנו יודעים שאין אף אחד שיכול להגיע למדרגה של משה רבנו, אבל בכל זאת כל אחד מאיתנו עד כמה שיכול לבטל את עצמו לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לא, לא להחשיב את הרצון שלי, אלא להחשיב את הרצון של הבורא, אז יותר הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, יותר הוא משיג. כמה שהאנוכי עומד פחות בין השם וביניכם, אז יותר משיגים את אור השכינה, יותר דבוקים בקדוש ברוך השם, בלי שתפרח נשמתנו. אנחנו לא בסכנה שנהיה כל כך דבוקים בקדוש ברוך הוא שנשמתנו תפרח חס ושלום. ואדרבה, הרי מובטח לנו שלעתיד לבוא הוא ישמענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, אז נזכה עוד פעם למעמד מעין מעמד הר סיני, ובוודאי השם ידאג שלא תפרח נשמתנו, אבל להשתדל עד כמה שאפשר לבטל את הרצון שלנו להתקרב לרצון התורה, לבטל את השכל שלנו מפני השכל של התורה, את הרצונות שלנו מפני רצון השם. כמה שיותר, כמה שאדם הוא יותר אין, הוא יותר יש לפי האמת, וכמה שהוא יותר עושה מעצמו יש, באמת הוא פחות יש, יותר אין. אז יהי רצון שנזכה להגדיל כבוד שמיים, וממילא גם כבוד ישראל יגדל.